טוב, בעזרת השם אנחנו ממשיכים, חובות הלבבות, שער הביטחון. הגענו לפרק שישי. כן, בסוף הפרק הקודם, הפרק הקודם עסק בהבדלים בין הבוטח בהשם לזולתו, שבעה הבדלים. ההבדל השביעי, המחבר אומר שהבוטח בהשם לא דואג לצרכי העולם הזה של מחר, לא אוגר, לא שומר שום דבר, לא דואג מהעניין הזה, אלא כל ההשתדלות שהוא מתעסק זה לפרנס, לכלכלת יומו. ורק מי שאינו בוטח אז דואג ואוגר לעתיד, כי הוא בוטח בסיבות ולא יודע מה ילד יום, ואוגר. עכשיו המחבר סיים, הפרק שלנו זה המשך של העניין הזה, אומר המחבר: וראיתי לגלות אופן סיכלותם וטעותם בדעה זו בשבעה עניינים. כן, יש פה סיכלות וטעות במחשבה שצריך לאגור. כן, והוא תאר פה את המחשבה של אותו שאינו בוטח, שאוגר, שהוא אומר, כן, אני אחרי שאני אהיה לי את כל מה שאני צריך בעולם הזה, אני אדאג לעצמי, אחר כך אולי אני אתעסק בענייני עולמי. הם שואלים אותו, מה עם ענייני עולמך? אז כן, וממילא טענה כזאת היא מובילה את אותו אדם לא להתעסק בכלל, כי צרכיו לא ייגמרו אף פעם, ולדאוג למה שלא יהיה וכו'. אז המחבר אומר יש פה סיכלות וטעות חמורה בשבעה עניינים, אגלה בהם את עוצם סיכלותם וטעותם, ואף על פי שערכו הדברים לפי שיש בכך, הוא כאב ותוכרה לבעלי דעה זו והם בעלי המשכנות. וכנראה שזה רבים מאנשי העולם, אולי רוב, אולי הוא אומר משהו כזה כאן, נראה בהמשך. ומה כל כך אמור בזה? אז הוא אמר, כי הם דומים בזה לסוחר הנושא נותן בהקפה עם מי שאינו סומך עליו, שהוא ממשכנו כאשר מסתחר עם הוא מפחדו מחוסר נאמנותו ומיעוט עושרו ואי עושרו. כן, מתי לוקחים משקו שלא סומכים על מי שעושים איתו מסע ומתן? והרי פה מדובר עם הקדוש ברוך הוא, ביחס לקדוש ברוך הוא שנותן, אתה לא סומך עליו שימשיך לתת ואתה צריך לאגור בשביל שיהיה לך בהמשך. אז יש פה חוסר אמון ויחס כן, מאוד לא ראוי, צריך להוקיע אותו. הוא אומר בצורה מאוד חריפה, הוא מתנגד לתפיסה הרווחת הזאת. אולי רק אני יתקן איזושהי טעות קטנה שלי. כן, אני חושב שאולי בהקדמה לשער או משהו, אז התייחסתי לזה שהמחבר אומר שאסור לשמור, ואמרתי שהמחבר יסביר שמי שלא סומך על כלכלת יומו, אז הוא חמור יותר מעובד עבודה זרה מכמה בחינות. כן, זה התחלף לי. המחבר אומר את הדבר הזה לא לגבי העניין הזה, שאף על פי שהוא מאוד מחמיר בו, הוא אומר את זה בשער הבא, לגבי אדם החנף, אדם שעושה דברים בשביל למצוא חן בעיני בני אדם, אז עליו הוא אומר שבארבע בחינות הוא חמור יותר מעובד עבודה זרה. אולי יש קצת דמיון ביניהם, זה התחלף לי, אבל פה הוא לא אמר עד כדי כך. אבל הוא כן, בוא נראה, שבעה עניינים של טעות חמורה שבעקבותם צריך להוקיע את הדעה הזאת. אומר המחבר: והנה הראשון מאופני התשובה נגדו, כן, נגד בעל המשכונות שממשכן את הקדוש ברוך הוא, דואג שיהיה לו למחר, במה שאומר: אתה מסתפק בגזירת השם והמפקפק, כן, יש לך ספק בגזרה האלוקית, לא ברור לך שהקדוש ברוך הוא גזר לך את הטוב לך, כל מה שקדם בידיעתו, מה שבאמת מגיע לך, ומפקפק ברוממות עוצמת השם, כאילו לא דאג שיהיה לך, לא יכול לתת לך אם לא תשתדל עכשיו. כן, אותו אחד שעבד אור שכלו וקבע מאור תבונתו בהתגברות חשקת יצרו עליו, כן, הוא לא חוסך פה מילים, אם אומר רק דבר אחד יכול להוביל למחשבה כזאת, למשכן את השם, רק בגלל שהתאבות מאפילות על השכל, קיבלו את מאור התבונה ועבדו השכל. איך אפשר להסתפק ביכולת האלוקית? כן, ולא לסמוך על הקדוש ברוך הוא בזה. כמובן, הכל ככה מתחייב לפי שיטתו, שכל קדם בידיעה אלוקית והכל גזור מראש, אז שייך לפקפק ביכולת האלוקית. הרי רואים שהוא מתי וידע הכל מראש, אז מראש הוא חתך קצבה לכל אחד בענייני החיים והפרנסה והכל. אז כן, אחרי שנקבל את ההנחה שהכל גזור מראש כפי שקדם בידיעה אלוקית, אז זה חמור ביותר לכל מה שיגיד פעם חבר בפרק, לפקבק ביכולת האלוקית ולא לסמוך עליו וכו'. הסיבה שיש שמדריכים אחרת זה בגלל שהם חולקים על הנחת היסוד. כן, ואז הם לא, וחלילה הם לא מפקפקים ביכולת האלוקית. אומרים שוודאי הקדוש ברוך הוא יכול ומתי וכו', אלא שהוא רוצה שהדברים יתנהלו באופן שאדם משתדל גם לפרנסת מחר. כן, לכן יש מקום לדעות אחרות, אבל עוד פעם אנחנו נתמקד בהבנת המחבר. עוד פעם, הוא ברור לו שהעניין, שכל מה שעתיד להיות וכל פרנסת האדם קצובה לו וגזורה לו כפי שהשם, כפי שקדם בידיעת השם את העתידות מראש, ומלא לבוא ולפקפק בזה, זה רק היצר יכול להפעיל על המחשבה של היכולת האלוקית. איך אפשר לפקפק בעוצמתו וביכולתו ולהסתפק בגזרתו? אז הוא אומר לו, האם אין מן הראוי לך לבקש ולקחת משכון מיריבך וחברך אשר אין לו שליטה עליך ואין פקודתו מבוצעת בך? אבל השכיר, כאשר נזכר אצל אחד מבני אדם, אין ראוי לו למשכן את סוחרו בעד שכרו לפני שיעבוד לו. כן, מילא, כן, עוד אפשרי לקבל, להבין את המושג של משכון כשמדובר על חבר שאין לו איזה מעלה אליך, אין לו שליטה אליך, אתם שווים, וכדי יש איזה סיבה גם כן לא לסמוך או משהו, אז אתה מבקש משכון שבאמת הוא יעשה את, יחזיר את החוב וכו'. אבל אפילו אצל שכיר, כאשר נזכר את זה אחד מבני אדם, אין ראוי לו למשכן את שכרו ועד שכרו לפני שיעבוד לו. עוד לא מגיע לו בכלל, אתה כבר מבקש משכון, לא שייך בכלל. קל וחומר שלא ימשכן העבד את רבו על מזונו יותר משרתהו. כן, כל מה שעבד, כן, אנחנו כבר פחות מכירים את המציאות של עבד, המציאות השתכללה, ברוך השם. כן, הרב זצ"ל מדבר על זה באחת האגרות. אבל במצב של עבד, זה מצב שזה שהוא עובד טוב, זה מה שמזכה אותו בשכרו. אז לפני שבכלל מגיע לו משהו, בכלל שהוא עשה את חובתו, שתמורתה מגיע לו תמורה, הוא כבר ימשכן? כן, אפילו שכיר לא שייך, לפני שיעבוד ימשכן, שיתנו לו? כל שכן שלא ימשכן הנברא את בורו בטרם יעבדנו. עוד לא עבדת אותו את עבודת מחר, אתה בא וכבר מבקש שידאג לך לפרנסה של מחר? ומן התימה, שהרי עבודת העבד לרבו על מנת שישלם שכרו לאחר עבודתו מגונה, כאומרם אל תהיו כעבדים משמשים את הרב על מנת לקבל פרס, ואך יעז להתחצף לדרוש משכון על כלכלתו לפני שיעבוד. וכיוצא בזה אמר הכתוב, על השם תגמלו זאת. תראו מה הוא אומר, אצל העבד לא רק שלא שייך משכון, אפילו עבודה על מנת לקבל פרס לא ראויה אצל עבד. עבד טוב עושה רצון אדונו, לא, שלא על מנת לקבל פרס, אין מה לעשות, הוא האדון, והתפקיד שלו זה לעבוד אותו וזהו. כמובן, האדון ידאג לעבד שלו, שהוא ממונו, וזה טובת העבד, זה טובת רבו וכו'. אבל עבד צריך לעבוד כי הוא עבד, הוא לא עושה, עבד זה לא, זה מעמד כזה שהוא לא עושה תנאים עם המעסיק שלו, זה לא שכיר שעובד רק בשביל שתיתן לי פרס. לא, אתה עבד אז אתה עובד. כן, שוב, ברוך השם, כנראה שהאנושות השתכללה שכבר אין את הדבר הזה, אבל זה המצב של עבד. ואז אז אפילו לעבוד על מנת לקבל פרס לא ראוי, אז להתחצף לדרוש משכון על כלכלתו לפני שיעבוד, כן, ואנחנו עבדי השם, אז אומר זה קל וחומר בנו של קל וחומר, וכיוצא באמר כתוב להשם תגמלו זאת, כן, על, זה, זה בעצם מבינים לשיטת המחבר שבאמת לא, לא סתם הוא מתנגד כל כך ל, לדעה הזאת, כאילו הוא, הוא מחמיר בה בתוך המסגרת של הדעות שהוא ברר וסובר. אז, אז בעצם יש כאן איזשהו קלקול מוסרי וחוסר נאמנות ממש של חוצפה של של שלא שייך בכלל, כן, אחרי שמבינים ש, שפרנסת כל אדם גזורה לו ותינתן לו, והוא כל מה שהוא צריך להשתדל זה למלות את חובתו לרבו, לבוראו, אז לבוא ולדרוש מראש כאילו תיתן לי ולהתאמץ ולא לסמוך עליו, לא, זה לא רק לפקפק ביכולתו וזה, זה פשוט חוצפה, אפילו עוד לא מגיע לך, אתה תחיה אז, ואז אז לכן זה מגיע עד כדי כך להתנגדות. אומר עוצם שכלותם וטעותם, שבעה פנים, אז זה הפן הראשון, כן, קל וחומר משכיר ומעבד שלא שייך למשכן מראש את האדון. והאופן השני, שכל מחזיק משכון מן הממושכן יש לו תכלית ולדרישותיו סוף, כן, אדם בא ואומר, טוב, המלווה אומר ללווה, תשאיר לי משכון, אבל תחזיר לי את ההלוואה בתאריך זה וזה, תקבל את זה בחזרה. כן, המשכון הוא לא לתמיד, הוא רק למשך זמן ההלוואה, עם הגדרות מאוד מדויקות כל פעם במשכון. אבל בעל הסברה הזו, אין תכלית לדרישתו, לפי שאינו יודע את די כלכלתו וכלכלת בניו מן המזון והמותרות שהוא מחפש לעצמו עד סוף חייהם. כן, הרי הוא מתעסק שיהיה לו די סיפוקו, לא, ולבנה וזה, וכל הביטחונות וכל האפשרויות שלא יקרו, אז הוא לא יהיה רגוע מלהשיג את כלכלתו. אז בעצם זה בקשת משכון בלי כיסוי, בלי גבול, כן, בלי תכלית לדרישות. אני אמשכן מה שלא יהיה, מה שלא תעשה, מה שלא יהיה לי, אני אמשכן עוד ועוד ככל יכולתי. כן, ואפילו אם יושג לו מן ההון פי כמה מכדי סיפקו, לא תשקוט נפשו, כי קיצו נעלם, הוא לא יודע בדיוק מתי קיצו, ומחם ביתי מוגבלים, וכן, וכמה צרכים יהיו לו וכו', לא, ולבני ביתו וכו', כמה מותרות הוא ירצה, והרי לא יודע כמות דרישתו, מפי שאין לה תכלית אצלו ולא שיעור. הוא בעצם ממשכן בכל מצב, בלי שום, אין מצב שהוא בא ויפסיק, בוודאי שהם אלה כלפי ה... כן, אפילו סתם, זה מין משכון לא הגיוני כזה, כמה משכון אתה רוצה, תמורת מה? וקל וחומר בין משגב חומר כלפי הקדוש ברוך הוא. והאופן השלישי, שהמשכן את חברו אינו ממשכנו אלא אם לא קדם לו חוב המוטל עליו. כן, אינו ממשכנו אלא אם לא קדם לו חוב המוטל עליו ולא היה לו אצלו מלווה זקופה, לפיכך זכותו ברורה. זאת אומרת, המלווה, באיזה זכות הוא יכול לדרוש משכון? כי אין לו עצמו, למלווה אין שום חיוב על הלווה, כן, זה, המלווה לא לווה כלום מהלווה, הוא לא חייב לו שום דבר, אז הוא נמצא בעמדה כזאת שיש לו לגיטימיות לבקש משכון, כאילו עבד לווה לאיש מלווה, מה לעשות, אתה מבקש ממני, אני לא חייב לך כלום, אתה חייב לי, אז אני דואג שבאמת תמלא את חובתך אליי. אני בסדר, אתה העבד לאיש המלווה. אבל אם קדם לחברו אצלו חובות המוטלים, ויש לו בידו מלווה זקופה, אין מקום לדרוש ממנו משכון, ואינו רשאי לקבלו ממנו, ואפילו יתנדב אותו המתמשכן. כן, אם יש לו חובות, מה אתה לוקח משכון? אני לוקח ממך עכשיו הלוואה, ואתה חייב לי גם כן. אז מה, כאילו, אתה לא בעמדה בכלל של... שכאילו אתה בעל הממון ובעל היכולת ורק אני החסר. לא, אתה בעצמך חייב, אז מה שהיה? קל וחומר, הבורא יתעלה, שיש לו על האדם חובות מוטלים, אשר אילו נקבצו מעשה כל בני האדם, במשך כל ימי העולם, לאחד מבני אדם, לא יספיקו כולם כנגד טובה מטובות השם עליו. כן, תראו את הדוגמאות שלו, כמובן, מעניין הכרת הטוב והמחויבות של העבודה, של המשמעת, מתוך הכרת הטוב, אומר המחבר, תקבץ את כל המעשים הטובים של כל בני האדם בכל ימות העולם, לא יספיקו, כן, על אחת מאלף אלפי, אלפים ורבי רבות הטובות, אפילו לטובה אחת מטובות השם. זה הכל, הכל חסד, בלי שום סיבה, בלי שום צורך, בכוונה רק להטיב וכו', כמו שלמדנו בשער הבחינה ותחילת עבודת השם. ואיך לא יבוש העז פנים הזה לדרוש מראש מהבורא יתעלה טובות עצומות נוסף על מה שקדם לו עליו. כן, הוא עוד, חוץ מכל הטובות שיש לו, אני מבקש יותר, הוא אומר, רגע, אבל מה יהיה עם מחר? כל כך הרבה נתנו לך, אתה בחיים לא תוכל להכיר טובה לזה, אתה עוד מבקש על מחר? הרי אז יכבד עליו החוב, ושמה לא ימלא מה שהבטיח מן העבודה לשם חמת בו קיצו וקלות ימי חייו. כן, מה... איך אתה מעיז בכלל? הרי אתה, לא, אתה מבקש יותר טובות, אתה מגדיל את החוב. כן, אתה, את החובות שיש לך אתה לא מצליח להודות עליהן. אתה בא ומבקש עכשיו עוד טובות ודורש עוד טובות, למה עליהן אתה תוכל לשלם? אפילו על מה שיש לך לא. והיה אחד הצדיקים אומר לבני אדם, הוי בני אדם, האם אפשר שיבקש מכם השם יתרומם ויתהדר לעשות ביום זה מצוות של מחר? וכך במה שאתם חייבים לאחריו עד שנה וכמה שנים, כן, הקדוש ברוך הוא יכול יום אחד לבוא אליכם להגיד, תקשיבו, אתם צריכים לתת, לא יודע מה, צדקה היום כך וכך, תתנו לי צדקה לכל השנים הבאות, תקיימו כל השבתות הבאות רגע היום, כל העבודה של מחר, אין דבר כזה, נכון? אמרו לו, ואיך ייתכן שנדרש לעשות מצוות של זמן, שאנחנו יודעים שנחיה, שנגיע אליו כדי שנתחייב בהם? כן, זאת אומרת, הם מסבירים, זה, רק הגורם החיוב, אנחנו נתחייב רק אם נחיה, אז אולי לא נחיה. אם לא נחיה, אז מה פתאום שנעשה עבודה שלא בטוח בכלל שאנחנו נתחייב בה? נגיע לזמן המחייב, ואז נעשה. עוד לא התחייבנו, מה פתאום שנעשה דבר שאולי בכלל לא נתחייב? כן, אבל חייבים לנו עבודה שנצמנו בזמן מוגדר, וכאשר נגיע לאותו הזמן, נתחייב אותה עבודה. אמר להם, וכך הבטיח לכם הבורא יתעלה לכל זמן מוגדר כלכלה ידועה. כן, שפי המחבר זה גזור מראש, בלי שום ספק בכלל, כן. וחייבים אתם בו עבודה שנצטוויתם, כן, כנגד כל עבודה וכל טובה שאנחנו מקבלים, אנחנו צריכים עבודה. וכשם שאינו דורש מכם עבודה לפני זמנה, כך ראוי שתהיה על פניכם בושה שתמנע מכם לדרוש כלכלה, תראה מגיע זמנה. עוד לא עשיתם את העבודה שעליה מגיע את הטובה, מה אתם מבקשים את הטובה לפני העבודה? מדוע אם כן אני רואה אתכם דורשים ממנו כלכלת שנים הבאות שאינכם יודעים אם ימי חייכם יגיעו אליהם, ותבקשו להקדים כלכלת, כן, איך אתם מבקשים את זה שאתה לא יודע בכלל אם אתם דואגים לפרנסה בעוד כך וכך שנים, מי אמר שתחיו עד אז? ותבקשו להקדים כלכלת מי שטרם נברא מן הבנים ומן הבית, אדם חוסך עוד לפני החתונה בשביל שיהיה לו מספיק כסף כדי שיוכל להתחתן, כדי שיוכל לקנות אוטו לילד שלו בגיל 18, כן, ולפני זה הוא לא יכול, כי אין לו מספיק וזה, אז לא. איך אפשר לעשות דברים כאלה, הוא אומר, ואינכם מסתפקים בכלכלה בלבד, אלא דורשים שיקדים לכם בכלכלה ומותרותיה, לא רק רוצים גם את כל המותרות, לזמן בלתי מוגבל וימים בלתי מוגדרים ולא בטוחים לכם, מי אמר שבכלל תחיו, אז אתם ישר מבקשים כבר את הפרנסה לאז, ולא די לכם שלא הקדמתם עבודה לפני השם לזמן העתיד, כן? מילא, הייתם עובדים מספיק בשביל עובדים מראש יותר מקבלים, אלא שאינכם מחשבים עם עצמכם מה שביטלתם מן העבודה בימים שעברו עליכם, אפילו את זה אתם לא עושים, ואשר הוא לא יתעלם מלתת כלכלתכם בהם אף על פי שלא עשיתם את חובתכם. ואתם, כן, את זה אתם מזניחים, ולא רק שלא דאגתם לטובות בשביל לעבודה בשביל הטובות שאתם מבקשים, אלא גם לא שמתם לב שהתרשלתם במה שהייתם חייבים עד כאן. כן, אז העניין השלישי, שלא שייך לדרוש מהקדוש ברוך הוא טובה בעוד אתה חייב לו עבודה, חייב לו על העבר וכו', כמו שאפילו אצל חבר לא ככה, כל שכן להשם. והאופן הרביעי, שכל הממשכן את חברו אינו ממשכנו אלא לאחת משלוש סיבות. כן, למה ממשכנים? אחת, עוניו ומיעוט הישג ידו. כן, אדם לא סתם פקפק ייתן איזשהו חיסרון אמון בחבר שישלם לו. סתם חבר שיש לו יכולת ויש לו הכל. אם הוא לא עני, אם אין איזו סיבה לחשוש שהוא לא יחזיר, אז לא מבקשים ממנו משכון. נותנים לו וסומכים עליו שיחזיר. אם הוא עני, וגם השנית, צרות עינו במה שהשיג הידו, שקשה לקבל ממנו את החוב. כן? זאת אומרת, אם הוא קמצן גדול, יכול להיות שהוא לא עני, אבל הוא קמצן גדול, ובכל דבר שהוא השיג, ואז יהיה קשה להוציא ממנו איזה חזרה, מרוב שקשה להוציא ממנו דברים. או הסיבה השלישית של לקחת משכון, מפחדו פן ימות. כאילו הוא עם כל יש לו יכולת ורצון טוב וכו', אבל אולי הוא לא יספיק וימות וכו'. ולפיכך, המשכון רפואה לכן מחלות אלה שבין בני אדם. ואילו היו בני אדם בטוחים זה על זה משלושת הדברים הללו, כן, הייתה קבלת המשכון מגונה בלי ספק. איזה סיבה יש להטיל חוסר אמון? לפיכך הבורא יתעלה שאין התיאורים הללו מתאימים לו, מגונה ומוזר מאוד למשכנו. מה שייך למשכנו? מה יש לו? הוא עני, יש לו מיעוט הישג יד, מה הוא קמצן, מה הוא ימות חליל, לדברים שלא שייכים לחלוטין לבורא. אז מה שייך למשכנו? וכבר אמר כתוב, לי הכסף, לי הזהב נו משה מצוות, ואמר ואושר הכבוד מפניך. למדנו על טובו שניכר מטובו על בריאותיו האינסופי שלמדנו בשער הבחינה וכו', ונצחיותו שלמדנו עליה כמובן בשער האיחוד. אז כמה זה לא שייך למשכן את הבורא? והאופן החמישי, שם ממשכן את חברו תשקוט נפשו על ידי המשכון, לפי שהוא מקווה לגבות ממנו ולהשתמש בו או בחליפיו. כן, למה הנפש שוקטת? כי הוא אומר, אני יכול לגבות בו או להכריח את הלווה להביא לי משהו במקום. כן, אבל מי שנדמה לו שאם יקדים לו השם די צורכו תשקוט נפשו מענייני העולם, הרי טענותו זו שקר, לפי שאינו בטוח שיתקיים הממון בידו, לפי שאפשר שישיגו הפגעים מבדילים ביניהם, כמו שאמר הכתוב, בחצי ימיו יעזבנו ואחרתו יהיה נבל. ולכן מה שטענו על שקט נפשם כאשר ירכשו מהוויה מחפצי העולם, שקר וסכלות בדרישתם, כי אפשר שיהיה זה גורם לתרדת ליבם ודאגת נפשם, כמו שאמרו הראשונים, הרבה נכסים הרבה דאגה. אז הוא אומר, זה הרי לא מועיל בכלל. מה אתם רוצים? אתם רוצים אותו בעל המשכונות רוצה להיות רגוע עם פרנסת מחר. מה אם יהיה לך, אם תקבץ הרבה ממון תהיה רגוע? אם תשתדל להשיג דתי רגוע, אתה צריך לשמור עליו, אתה צריך לדאוג לו, אתה צריך לראות איך אתה מתעסק איתו ומשמר אותו וכו'. זה לא יוסיף שקט. רבי שלם האדם עם חברו או בא ומשכן חברו, זה מוסיף לו איזשהו שקט. אבל פה ביחס לבורא, אדם יסמוך על הסיבות והפרנסה שלו, זה באמת ייתן לו שקט, זה פשוט לא יעיל. אז זה האופן החמישי. והאופן השישי, שהמחזיק משכון על חברו, אילו נתברר לו שישלם לו לפני שיגיע זמנו ואף יגמלהו על המתנתו פי כמה ממה שהוא חייב לו על נבן דבר, לא על משכנו כלל בשום אופן. כן, אם היה המלווה יודע שברור שהלווה יחזיר עוד תוך זמנו ועוד ייתן לו טובות הנאה רבות, כן, צריך להיזהר פה מאבק ריבית שנותן לו, אבל אם היה יודע דבר כזה לא היה שייך משכון בכלל. אבל הבורא יתעלה אשר ידענו טוב, והבורא יתעלה אשר ידענו טוב חסדיו עלינו ורוב טובותיו לנו בעבר ובהווה, ושהוא גומר לצדקות ופעולות המשמעת מה שלא יתואר, כל שכן שיסופר, כמה שהקדוש ברוך הוא גומל, כמה שאנחנו רואים בעינינו, כמה טובות הוא נותן לנו, וכמה שהוא יגמול גם לעולם הבא. כמאמר כתוב, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. אז קל וחומר שמגונה מאוד למשכנו, מה שייך? הרי הוא נותן תוך כדי, הוא מחזיר, הוא נותן עכשיו ונותן אחר כך, ואנחנו בטוחים בנתינתו, אז מה שייך בכלל? זה האופן השישי. והאופן השביעי, שהמשכן את חברו אינו ממשכנו, אלא לאור יכולתו לתת מחפצי העולם את מה שהוא ממשכנו בשבילו. כן? אדם יכול לתת, יש לו יכולת לתת כן, החבר, אדם נותן לחברו הלוואה ומקבל משכון, כן? ואז, אז תמורת, הוא משכן תמורת משהו שהוא ביכולתו. נתתי הלוואה, באמת, הנה, יש לי את הכסף, נתתי. אבל הממשכן את הבוראית עלה, בדרישתו שיקדים להטיב לו, אינו יכול לשלם במלואה, עבודת השם על כך. כן, פה אתה כאילו מחזיק את עצמך מלווה, אתה בכלל לא מלווה, אלא יש לך מה להלוות בכלל. אתה יכול לתת את העבודה שאתה מבקש משכון עליה, שאתה מבקש את הטובות. אין לו ביטחון מיכולתו למלא חובותיו הראשונות לשם אפילו, כל שכן החדשות שעכשיו הוא מתחייב בטובה הנוספת שהוא מבקש. בעניין הרביעי הוא מתאר את החסרונות שלא שייך לייחס לה, סיבת המשכון לא שייכת. נעשה עוד רגע לסכם את כל השבעה העניינים ונראה את ההבדלים ביניהם. כן, אז הוא אומר אין לו ביטחון למלא חובותיו הראשונות השם, כל שכן על החדשות. ואין האדם החסיד משלם, אפילו חסיד לא משלם חובותיו לשם על טובותיו עליו, כי אם בעזרת השם לו, כן, רק מה הקדוש ברוך הוא עוזר לו ומסייעו, מה שיצרו מתגבר עליו, וכל, בכלל כל הקיום שלו מהקדוש ברוך הוא, כמו שאמר אחד החסידים, שם כל השם מתרומם ומתהדר, ואף המשכיל היודע אותך, כן, ככה ציטוט מאחד החסידים, אף המשכיל היודע אותך, לא במעשה הוא התעלל, כי אם בשמך וברחמך. אתה נותן, נותן לו את הכוח לעובדך, אשר חינות את לבבו לדעת אותך, כי בך יצדקו והתעללו כל זה ישראל אמור, באלוהים היללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלע. זאת אומרת, פה אין לה, מראש אין לה מלווה בכלל יכולת לתת את ההלוואה, אז איך הוא מבקש משכון? כן, בואו ננסה לסכם שבעת העניינים שרואים כולם פה עיוותים מוסריים קשים של שהמחבר לשיטתו מוצא בדאגה לכלכלת מחר של לפני שעשה את העבודה של מחר. כן, אז הדבר הראשון ראינו שעבד לא שייך אפילו שיעבוד על מנת לקבל פרס. כן, אז לבוא ולבקש את המשכון על מה שעוד לא, אין עדיין את הסיבה בכלל שיגיע לך משהו, זה העיוות המוסרי הראשון. העיוות המוסרי השני, אומר המחבר, צריך, כן, אתה רוצה לקחת משכון, תגיד על איזה, עד איזה גבול מסוים, ופה אין גבול לדרישה. כן, האופן השלישי זה היה שאדם ש, כן, מי רק מלווה שלא חייב כלום ללווה רשאי לבקש משכון. והמצב של האדם לפני בורו שהוא חייב לו, יש לו מלא חובות, אז מי אתה בכלל שבקש משכון? תמלא את החובות שלך לפני שאתה מבקש משכון שאני אמלא איזושהי חובה קטנה אליי. כן, אז זה קלקול השלישי. הרביעי זה, הרי כל המושג משכון זה מחמת אחד משלוש סיבות של חולאים שיש בה, שהלווה לא יכול לשלם, שוודאי שלא שייך ליחסם לבורא. החמישי, שהמשכון אצל אדם הוא באמת מועיל, יש בו איזה תועלת, כי יש סיבות שאולי המלווה לא יוכל לתת, הלווה לא יוכל להחזיר, אבל אצל הבורא, זאת אומרת, אבל כאן בכלל זה לא באמת מועיל. מה אתה לוקח משכון? מה הצדקה? זה לא משקיט את נפשך, זה רק יטריד אותה יותר בענייני העולם.
למה שם זה כן מועיל?
במובן מסוים זה מועיל, כן, יש, למה לא? הלווה יש לו את הפגעים שלמדנו עליהם.
זה יכול להיות יפול מחר. פה התרגום שלו זה שהוא יכול להשתמש במשכון. ברגע שאני לוקח את המשכון,
כן, כן, לא, אבל מה זה להשתמש בו בחליפה וכוונה לגבות ממנו? הוא להשתמש בו בחליפה וכוונה
להיפרע ממנו וליהנות בו בתמורתו.
להיפרע ממנו, מה זה להיפרע ממנו?
החלוק שאדם לוקח, הוא יכול ללבוש את החלוק שהוא לוקח מהעני. אחרת זה לא משנה, כי גם זה מחר בבוקר יכול ללכת
פייפר. כן, כן, בסדר, אבל זה לא רק העניין של מחר בבוקר. הוא מדבר על שקיטת הנפש, זה הנקודה. שקיטת הנפש לעומת לא אי שקיטת הנפש.
זה הרבה נכסים, הרבה דאגה. זה גם בממון, זה מה ביחסי מבית אגב, גם הקדוש ברוך הוא. חייב להגיד שיש לו שימוש בזה כבר עכשיו.
לא חייב להגיד, כי הרי זה בדרך כלל לא מה שעושים בהלוואה, אבל זה לא משנה, זה אותו עיקרון. הוא בא ומסביר שהנקודה היא פה, העניין הרביעי, שהעניין החמישי, האדם לוקח משכון, זה בין בני אדם, זה הרי נותן לו איזה ביטחון, זה עובדה. וביחס לבורא, מה? אם אתה, הרי יש לך חיוב לעבוד את השם, כן? ותמורת זה תקבל טובה. זאת אומרת, מראש אני אקבל טובה כדי שיהיה לי שקיטת נפש שאני אוכל לעבוד את השם. לא יהיה לך לזה שקיטת נפש. אתה תרבה נכסים, תרבה דאגה. מי אמר? זה לא משהו שמועיל. אין שום סיבה להגיד שיהיה פה שקיטת נפש. באדם שמשכן את חברו, זה הכל ענייני ממון. פה שזה ביחס לעבודה, כן? אדם נתן הלוואה, אם יהיה לו, אין לו שום דבר ביד, אם יהיה לו משכון, יש לו משכון ביד, אפילו אם זה רק אופציה לגבות. אם אדם אבל אומר, אני מתחייב לעבוד את העבודה, עבודת השם, ותמורת זה אני כבר לוקח מראש את הטובה שאמור להיות לי שכר על העבודה שאני עתיד לתת, מי אמר שזה יעזור לך? מה אתה רוצה? שקיטת נפש כדי אוכל לעבוד? זה ההבדל. כן, האופן השישי זה לא שייך לקחת משכון במקום שהם מחזירים לפני, שברור שהם מחזירים לך לפני הזמן ומחזירים ביד נדיבה, הגמה שלא נתנו, כמו שיש ביחס לבורא. באופן השביעי זה מה שראינו, כן, שהאדם ממשכן, אז מה הוא נתן באמת? הוא נותן הלוואה. ופה מה נתת את העבודה? שאלת מה ההבדל בין השלישי, בין השלישי לשביעי? אז יש פה הבדל. פה אומר מצד שסתם אפילו יש לה מלווה, אם יש לה מלווה חובות אחרים על הלווה, אין הצדקה ש, כן, הוא באמת כאילו נתן משהו. הוא מתחייב לתת עבודה וכו', ורק אל תבקש משכון כל עוד יש לך חיובים. כאן הוא אומר, בכלל לא נתת כלום. כן, מה, הלווה נותן הלוואה. פה אתה נתת יותר עבודה? לא נתת בכלל. לא רק מצד, כאילו נתת ואתה לא יכול כשיש לך חיובים אחרים. בקיצור, רואים כאן את שיבת העניינים שכן, כדרכו, הוא מפרט בכוונה כמה שיותר ומפרט לשיבה את הקלקולים המוסריים, כי אותו שבע זה מספר שלם. שדיבר עליו ספר יצירה, כמו שאנחנו רואים כל הזמן, שהוא משתמש בחלוקה לשבע, ולשיטתו הוא מסביר את הקלקול המוסרי. למה אני אומר לשיטתו עוד פעם? כי אם באמת הקדוש ברוך הוא הבטיח לאדם מראש את כלכלתו, ושזה לא תלוי בהשתדלות, באמת הכל פה מחויב ואי אפשר בלי זה, עד כך צריך להגיע למצב כזה של לעבוד את השם תמיד כאוכלי אמן ולפתוח בו תמיד, ואחרת זה ממש עיוות מוסרי, להתחיל לקחת פי שניים בשביל מחר. זה חוסר, זה הפרת אמון כזאת, ולא סומר שיש בה ממש עזות וחוצפה ולא שייך. הכל יגיע לך בהתאם לעבודה שתשתדל, תשתדל בעבודה וזהו. חייבו אותך בפרנסה, אז הוא אומר, חיוב הפרנסה הוא יומיומי. כן. לעומת זאת, אני רק מהיר שאם מבינים שהקדוש ברוך הוא עצמו נתן לאדם כוח לפרנס את עצמו ולדאוג לו לעצמו גם לימים הבאים ולחודש ולשנה ולבני ביתו, אז כמובן שאנחנו נצטרך לאמץ את כל ההדרכות של המחבר, שלא צריך בשביל זה חלילה לעשות איסורים ולא לקבץ מותרות ולהשתדל בפרנסה רק כדי הצורך, והכל מתוך ביטחון בקדוש ברוך הוא ומתוך דבקות בעבודת מורו. כן? אבל שוב, הדעה הזאת היא שייכת, אבל ככה יכול להיות ביטחון שלם. והדעה הזאת היא לפי ההבנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כן, אם נניח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת. הדברי המחבר הם מחויבים לפי ההבנה שלא לא, לא ביקשו ממך לדאוג למחר, והפרנסת מחר גזורה. כן, טוב, אולי עוד מילה אחת אפשר להוסיף, שאפילו לדעת המחבר, כן, צריך עיון עם הפרנסת יומו, זה יומו דווקא, זה לעיכובה. כן, כאילו השאלה אם יכול להיות שאפילו לשיטתו יהיה אפשר להרחיב את זה להתעסקות המינימלית הנורמלית שהיא בעצם הנדרשת, כי כשהוא דיבר קודם בהתעסקות בסיבות הוא דיבר על לעשות את כל ההשתדלויות של השמירה מנגיד ממחלות וסכנות וכולי, את כל ההשתדלויות, ואפילו לא ייכנס בספק קלוש של סכנה. כן, אז מה, אז אדם צריך לעשות, לעבוד עם מזכורת של שעות, יומית, חייב להיות. מה, הוא לא, יכול להיות שהשתדלות נורמלית זה גם לעבוד במשך החודש עם מזכורת חודשית, מישהו יגיד שלא. כאילו, או לעשות איזו השתדלות נורמלית גם של להשאיר איזה חיסכון לדבר שהוא יודע שבעזרת השם מן הסתם הוא יצטרך לחתן את הילדים שלו, לא יודע מה. שוב, הפשט של דברי המחבר, אין מקום לזה. אבל אם העיני ואומרים רגע, אבל חובת ההשתדלות כמו שבענייני רפואה, מה, הוא ידאג לבריאות של היום? לא, לפעמים יש מהלכים של טווח ארוך בחשבונות של רפואה, לראות תזונה, מה צריכה להיות התזונה בקיץ, באביב, בחורף, ככה הרמב״ם יש לו חלוקה איזה מזונות טובים בכל עונה, בכל מזג אוויר וכו'. נגיד, אז אדם צריך לעשות את החשבון רק יום יומי או להגיד טוב, בוא ניקח פה איזה מהלך ארוך יותר, זה יכול להיות גם אם ברפואה ככה, אולי גם בפרנסה, לכן אולי אפילו לפי המחבר יכול להיות איזה מקום, רק איך זה יהיה בסדר, כי זה לא למשכן את בורו, כי זה לא לחשוב על העתיד כאילו מתוך מחשבה שהקדוש ברוך הוא לא גוזר לו מראש, אלא להבין שזה, להכליל את זה בכלל ההשתדלות שאני צריך היום, עכשיו, כאילו זה ככה אפשר יותר לקבל את הדברים שלו גם כמשהו יותר ישים, יותר כן, שאפשר ללכת עם השיטה שלו, רק להבין מה היום המהלך שאני צריך, לא מתוך חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא, אלא מתוך ההשתדלות שהוא מחייב אותי ודרכה הוא יגזור לי את פרנסתי אפילו. טוב, אז זה העניין שהוא רצה להרחיב בו, שמתחייב לפי שיטתו בעניין הביטחון. זה פה רואים את השיא של השיאים של החסידות של הביטחון, שהוא דורש ממש, אם לא מחויבות המוסרית. עד כאן להיום, בעזרת השם פעם הבאה נראה את החתימה של השער. טוב, כל טוב.